שלום וברכה ובוקר טוב, שואל דודו. אם אדם הראשון לא היה נותן לדוד 70 שנים, אז מי היה מתמנה למלך אחרי שאול? תודה. זה לא היה קורה. זה לא היה קורה, כי מה זאת אומרת שדוד היה צריך לחיות 3 שעות בלבד? הכוונה היא שההיסטוריה הייתה מסתיימת, או יותר נכון, ההיסטוריה לא הייתה מתחילה. שואל מאיר, בוקר טוב, הרב אמר שהמשיח נקרא בן אדם. אז מדוע יחזקאל גם נקרא פעמים רבות בן אדם בנבואותיו? תודה. כי הוא הנביא של הגאולה, של בית שלישי וכולי. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמואל ב', פרק י', פסוק א'. כאן יש הקדשה מיוחדת של הפרק על המלחמה בעמון. המלחמה בעמון הוזכרה בפסוקים הקודמים, אבל בלי פירוט מה הייתה המלחמה, וזאת משום שהכתוב רוצה להרחיב במיוחד בגלל השילוב של מעשה בת שבע ואוריה שמשתלב בתוך המלחמה הזאת, ולכן הוקדש פרק מיוחד לנושא הזה. אז אבל המסגרת הכוללת זה המלחמה בעמון, ובתוך המלחמה בעמון יש המעשה שעורר הרבה מאוד פרשנויות ושאלות, מעשה דוד ובת שבע. פסוק א', ויהי אחר כן וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. אגב, השם חנון מצאנו אותו גם אצל בני ישראל, גם אצל העמים. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. עכשיו, מה החסד שאביו של חנון עשה? נחש, שמו היה. מה החסד שהוא עשה? לא כתוב. אבל חז"ל אומרים, ויש בזה הרבה מאוד קרבה לפשוטו של מקרא, שהרי בזמנו, כשדוד הביא את כל משפחתו, את אביו ואת אמו ואת אחיו, אל מלך מואב, אנחנו לא מצאנו שהם חזרו, וחז"ל אומרים שהם הרגו אותם, התחזרו אליהם, מתוך אכזריותם של אנשי מואב, ואז יוצא שבית דוד כמעט קלה, אבל חז"ל אומרים, היה אחד שהצליח להימלט אצל בני עמון. ושהמואבים פנו אל העמונים כדי שיסגירו את אותו צאצא של בית דוד, או של המשפחה של דוד, והם לא הסכימו. אז זה החסד שהם עשו עם דוד, שהם עזרו לו להציל את אחד מבני משפחתו. אגב, הרעיון הזה שבית דוד מדי פעם כמעט נעלם ותמיד נמלט אחד, זה מוטיב שחוזר כמה פעמים, גם בתנ"ך וגם אחרי התנ"ך. שבית דוד תמיד נמצא בסכנה של כיליון, ותמיד יש מישהו שניצל ברגע האחרון. כמו למשל, דוגמה יותר ידועה, עם יואש, יואש בן אחזיהו. ויש עוד דוגמאות, לא נאריך בזה. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. עכשיו יש שאלה, האם זה מותר? הרי כתוב על עמון ומואב, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אז מה הייתה הסברה של דוד שמותר לו לדרוש בשלומם? כנראה בגלל שכאן יש משהו חריג, כיוון שעשה חסד עם אביו, אז יהיה מותר. כמו שלמשל אסור לשחרר עבדים, ובכל זאת אברהם שחרר את אליעזר. למה? בגלל שהוא הביא את רבקה. זאת אומרת, מי שעשה לו נח נפשי, עשה לו דבר נח נפשי, עשה לו איזה טובה, אז במקרה הזה האיסור לא קיים. אז יכול להיות שזאת הייתה הסברה של דוד, אף על פי כן, זאת הייתה מבחינתו נפילה, בואו נראה. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, כלומר על זה שהוא איבד את אביו, ויבוא עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים. הלא בעבור חקור את העיר, ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך. כלומר, הוא שולח לך מרגלים. אז אל תתפתה לדברי נימוס או נחומים, זאת לא הייתה הכוונה. ויקח, אז הוא שומע לעבדיו ואל השרים, והוא מאמין להם, ולכן הוא מתנהג באופן שיכול רק להעיר, לעורר את חמתו של דוד. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם. אז חצי זקן זה דבר מבזה. אדם הולך עם חצי זקן וחצי מגולח, זה ממש לא יפה. אז מה הפתרון? לגלח את החצי השני. עוד יותר גרוע. כי הרי באותם הימים, כפי שהיה מקובל בהרבה דורות בעם ישראל, אין דבר כזה שמבני ישראל ילכו בלי זקן. זה לא מיוחד שהרעיון של מכונה חשמלית לא היה קיים, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז היה מקובל שסתם יהודי יש לו זקן. אגב, רואים את זה גם בחפירות ארכיאולוגיות, תיאורים של האשורים, הם תארים בני ישראל, ויש להם כולם זקן. אז ודאי הביזיון גדול. ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם, כלומר מדוויהם הכוונה הבגדים, בגדים מכובדים שהם הלכו איתם, כן, לא כתוב בגדיהם אלא מדוויהם, שון מדים, כלומר בגדים מכובדים, גם אותם הוא חתך לשניים, עד שתותיהם, עד מקום הערווה שלהם, וישלחם. אז ברור שהדבר הזה הוא ביזיון גדול. עכשיו, למה זה מה שהוא עשה? ייתכן שהוא רצה לומר שיש ספק האם באתם באמת כדי לנחם או באתם לרגל. אז חצי חצי, כן, משהו כזה. ויגידו לדוד וישלח לקראתם. עכשיו, צריך להבין, הרי התורה אמרה לא לכבוש את עמון ולא את מואב. כן, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. אלא אם כן הם תוקפים אותך. אם הם תוקפים אותך זה משהו אחר. ופה זה נקרא שבעצם הם תקפו אותנו, ויגידו לדוד, וישלח לקראתם, כי היו האנשים נחלמים מאוד, ויאמר המלך שבו ביריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. מה, זה לשבת ביריחו זה עוזר משהו? הרי אנשי יריחו, הם גם יראו אותם בביזיונם. אלא התשובה היא שיריחו הייתה חרבה באותם הימים. כן, הרי אחרי שיהושע כבש את יריחו, והוא כילל, כן, ארור האיש אשר יבנה את יריחו, ועד ימי חיאל בית האלי לא נבנה את היריחו, אז המקום הוא מקום חרב. אפשר לגור שם, כנראה בחורבות, אבל זה מה שאומר דוד, תשבו שם, מקום שלא רואים אתכם. ויראו, ואז עד שצמח זקנכם, ובאתם, זה ייקח כמה ימים, כמה שבועות, אז זקן יחזור. ויראו, במיוחד שלא מדובר בזקת דווקא, זקן ארוך. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, ואז הם מבינים שהולכת להיות מלחמה. אומרים, בסדר, אז עשינו, אולי הם עשו אפילו טעות בזה שהם עשו את המעשה הזה. וישלחו בני עמון, ואז הם הולכים לעשות קואליציה צבאית נגד דוד. וישלחו בני עמון. ויזכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובה, ואת 20,000 רגלי, ואת מלך מעכה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. מה זה כל הממלכות האלה? כן, ארם בית רחוב זה כנראה בבקעת הלבנון, וארם צובה זה האזור שמצפון לדמשק. יש ארם דמשק ויש ארם צובה, יש גם ארם נהריים, אבל זה מעבר לפרט, בשלב הזה הם לא מצטרפים. מלך מעכה, מעכה זאת ממלכה ארמית, כן, הרי גם השם מעכה נמצא אצל הבנים של ראומה, פילגשו של נחור, וזאת ממלכה ארמית מצפון לכנרת, ואיש טוב, ארץ טוב, אנחנו יודעים שגם יפתח נמלט לשם מפני אחיו, כל זה נמצא באזור של הבשן, של החורן, אין לנו ידיעה מדויקת איפה המקומות האלה, אבל זה באופן כללי סוריה. והם, אם כן, המונים מגייסים קואליציה של הרבה מאוד חיילים, וישמע דוד. אז דוד גם שומע שיש גיוס כללי בצד השני, אז מה הוא עושה? גם הוא מכין את עצמו. וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים, כלומר יחידות מיוחדות כנראה של אנשים שהיו ידועים כגיבורים, ואז מתחילה המלחמה בין שתי הצבאות. אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את